כעת אנחנו מתכוננים לחג הפסח, מרובה בהלכות, ועניינו של החג וליל הסדר במיוחד, התרוממות לשיא מיוחד, עליון מיוחד, בכל השנה כולה. שממנו צריך להמשיך את כל האור, את כל הגודל של כל השנה כולה מחג הפסח, חג החירות, חג בעצם לידתה של האומה, כאומה. עם ישראל נולד מליל הסדר, ביום הראשון של פסח. יכול מי שהם מתכוננים יותר, כך אחר כך החג הוא יותר אפשר לספוג ממנו גדולה והתעלות רוחנית. כמובן שאת הימים של החג כדאי להקדיש באמת להתעלות רוחנית, ללימוד, לעלייה לרגל, לירושלים, זכר לעלייה לרגל. עדיין לא עלייה לרגל במצווה דאורייתא, אבל זכר לזה, את לירושלים, לשמוע שיעורים, מתארגנים. ושזה ימים של התעלות. בדרך כלל רגילים לעשות בתקופות האחרונות מין ישיבת בין הזמנים. זה גם כן דבר יפה מאוד שיש לעודד אותו ולהשתתף פה. כשמתרגלים ללמוד תורה, בסוף זה נהיה לחם חוקו של האדם, והוא לא יכול פשוט בלי זה. ולזה אנחנו צריכים להגיע. שיהיה צימאון כזה ללימוד והכל, זה עניין של התרגלות. כבר הזכרנו את דברי רבי עקיבא, שלא היה אומר לתלמידים עד כאן, אלא ערב פסח, זאת אומרת, בישיבה של רבי עקיבא למדו כל היום, גם בימי שישי, היה סדר, סדר אחר הצהריים, למדו עד הערב. סיפרו לי פעם על רבי יעקב קילר, זיכרונו לברכה, למדתי אצלו בישיבת מרכז הרב, שהוא היה שקדן עצום, והיה נשאר בישיבה עד שבאו הבלבטים לקבלת שבת, ואז הוא רץ לחדר, החליף את הצווארון, אז לא היום מחליפים את כל החולצה, מחליפים את הצווארון, ורץ בחזרה לקבלת שבת. אז כנראה שבישיבה של רבי עקיבא גם, או שלא היום מחליפים אפילו את הצווארון, אני לא יודע, אבל כל פנים הוא לא אמר קומו. רק מתי? ביום ערב פסח, בחמש אחרי הצהריים, שעון של קיץ, כן, הוא היה אומר, טוב, תלכו הביתה, אולי שש היום, אני לא יודע מתי זה היה חמש או שש, כדי להתחיל את ההגדה מוקדם, כדי שלא ישנו התינוקות. עוד פעם אחת, היה שולח את התלמידים מהישיבה, ביום כיפור, שעה וחצי לפני השקיעה, שתיים נגיד, כדי לאכול סעודת מלה מפסקת. עד אז למדו. שאר הימים למדו. בין הזמנים, לא, כנראה לא היה דבר כזה, לא שמעו דבר כזה. למדו כל הזמן, לא יכלו בלי זה. שעה בלי זה, זה כמו דג שמוצאים אותו מהמים. הוא לא יכול, לא יכול בלי זה. אז זה עניין של התרגלות. מה שאדם מתרגל יותר, יותר ללמוד, זה נהיה לו חלק מהחיים. ברוך השם, המהלך הזה, הולך ומתקדם, הולך ומתעלה. והשראינו מה תור חלקנו. אני רוצה להגיד כמה דברים כלליים בקשר להתכוננות לפסח. היות ואתם לא תהיו כאן בשבת הגדול, אז מספר דברים. הרבה מדברים על העצבנויות שיש בהתכוננות לחג הפסח. יש אנשים שכל כך לוקחים את העבודה ההכנות של ערב פסח כל כך ברצינות, שממש מפחדים מפסח. זה עושה להם חרדה. חודש וחודשיים לפני פסח, מדרגות באנשים, אבל מפורים נמצאים בלחץ, בלחץ של ההכנות לקראת פסח, של הניקיונות והעבודות וההתכוננויות לפסח, וזה קורה מתח בבית, מתח נפשי, וזה לא התכוונו חכמים לעשות. חכמים התכוונו שאדם באמת יתכונן לחג הפסח, אבל לא בלחץ. אתם לא נכנסים ללחץ, אבל אתם תבואו הביתה, ויש בתים שכן, יש את המתח הזה. אני רוצה להגיד לכם, כבנים, צריך לכבד את ההורים, לעזור, לא להתווכח על זה שיש דברים שכן צריך לעשות או לא צריך לעשות, לקבל מה שנוהגים בבית, לעזור, אבל אתם בעצמכם, בעזרת השם, כשתבנו בתים, תדעו לכם, התורה לא מבקשת מאדם לעשות יותר מכוחו, ולא מבקשת שאדם ילחץ ויעשה מה שלא ביקשו ממנו. אדם צריך לנקות באופן שהוא לפי כוחותיו, לפי מה שהוא מבין שהוא מנקה, לא צריך לנקות במקום שאין בו חמץ, לא צריכים לנקות אותו. מקום שיש בו חמץ, מנקים את החמץ, אבל לא צריכים לאחר כך להסתובב עם זכוכית מגדלת, לראות אם נשאר איזה פירור באיזה מקום, כי הפירורים הם בטלים ממילא. אפילו לא צריך לבטל אותם בערב פסח, כי הם מבוטלים ועומדים, כי אף אחד לא מתעניין בהם, בפירורים הללו. מה שצריך לנקות זה מה שקשור עם האוכל. כי באוכל חז"ל אמרו לנו, החמירו בחמץ, אפילו בכלשהו, זה לא הולך על שיעורים, אפילו בכלשהו, אף על פי שמה שהתערבב לפני פסח יכול להיות שהוא בטל, אבל יש בזדהות, אבל בזה יש מקום להדר במטבח, בכלים, וגם זה כפי ההלכה, לא להיכנס בעצבנות. מי שאוהב, מי שלא מתעצבן, צריך להדר. צריך מאוד לנקות, ולדעת שכל ניקיון שמנקה בבית, הוא מנקה גם את הלב. כי הוא, לנקות את החמץ, זה לנקות את להיטהר, להזדכך. ולעשות את העבודות האלה בשמחה ובחשק. אבל מי שאוהב, כמו שאמרתי, מי שאוהב להדר במצוות, אני אומר שצריך להשתדל להדר המקסימום שאפשר. אבל מי שההידורים הם לוחצים אותו, אסור לו להיעדר. כי אחרת יש לו כעס על התורה ועל המצוות, שהוא חייב כל כך הרבה לעשות וכל כך הרבה להתאמץ, והוא מתוסכל מזה, ולכן כל אחד צריך לבחון את עצמו. מי שאוהב, אוהב להיעדר במצוות, טוב שיעדר. וכמובן, הידור מצווה, יש לזה מקור אפילו דורייתא. זה לבן והוא, להיעדר במצוות, להיעדר גם באיסורים, בלהיזהר, אבל מי שאין לו את הטבע הזה, שהוא אוהב את זה, והעול הזה מכביד עליו כי הוא אדם לחוץ, יש כאלה אנשים שהם נולדו ככה, לא אשמתם, אבל הם לחוצים, וכשהם מטילים עליהם עול גדול, מרגישים שמוטל עליהם עול גדול, אז זה מכביד עליהם. אנשים כאלה צריכים להקל על עצמם. לא פחות להדין, אבל לא להדר. הם מהדרים בלא להדר. כי אז הם שמחים בקיום המצוות. וזה ההידור הכי גדול. כלומר, יש פעמים שאדם, פעמים שאתה מוותר על ההידורים, ואתה בעצם עושה נכון. כל אחד צריך לבחון את עצמו איך הוא, ולהתנהג כמו שהוא. ואם הוא לא יודע, יתייעץ. יש כאלה שחושבים שהם כן מהדרים, ובעצם הם אנשים מאוד לחוצים. אז כן, צריכים, לפעמים אנשים צריכים גם להתייעץ עם אחרים. ואז אם אנחנו כל אחד יעשה כפי שהוא, נגיע לחג הפסח, נתעלה ונתרומם, אחר כך עם כוחות מחודשים, בין הזמן אם יש לזה תפקיד מיוחד, כל אדם יכול לבחון את עצמו עד כמה הרצון שלו לקיים את המצוות ולהיזהר ולסור מרע וללמוד תורה, עד כמה הרצון שלו חזק גם כשהוא לא במסגרת. יוצאים מהמסגרת וככה יש את האווירה הזאת, ונמיה כולם קמים, אז גם האדם קם בבית, לא כולם קמים, כל אחד קם בזמן אחר, כל אחד יש כאלה שיש להם חדר משלהם, לא... אז זה המבחן, כל אחד יכול להגיד לעצמו, בחופש אני יודע כמה אני חזק. האם יש לי את הכוחות בעצמי לעשות את מה שאני בעצם רוצה לעשות. גם בקיום המצוות, גם בתפילות, גם בלימוד התורה. לעשות את זה גם באותו האיכות של, 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 של אהבת התפילה, של... של תילה מיומקדליבה. ואני מאחל לכולם שהמבחן הזה יהיה מוצלח, שכולם יחזרו עם ציון 10 מהמבחן הזה. טוב, אם יש לאנשים, לכם שאלות, משהו על פסח, לא הכל אני יודע לענות, אבל מה שאני יודע אני אענה, או על נושאים אחרים ישיבתיים, מידותיים. כן.
כמה הרב אוכל כזית מצה?
שאלות אישיות.
כמה הרב מורה לנו?
אני אגיד לכם, אני אמרתי מקודם שיש אנשים שקל להם להדר, קל להם, לי, אני קל לי מאוד להדר. אני אין לי בעיה עם מדורי מצוות, ואני אוכל הרבה, לא יודע כמה, בטח כמה זיתים, לא ספק. מה? אני לא מקפיד על חצות. מה? לא, אני לא סופר, אוכלים כבאופן נורמלי, לא בלי סכנת חניקה. צריך לאכול רגיל. לא, כמה שאדם יכול לאכול בקצב שאדם יכול לאכול, לא לנפח את הפה במצה, לאכול באופן הרגיל, באופן הרגיל שאוכלים, וכמה זה שיהיו מצה, יש כמה וכמה דעות, כמובן כיוון שזה מצווה דאורייתא, כדאי בכזית הראשון לא להיכנס בספקות, כי זה מצווה דאורייתא חד פעמית בכל השנה, לאכול כזית מצה. יאכל אדם כזית מצה בלי ספקות. רצוי לאכול ממצות יד. אני אומר רק רצוי בעצם, כי יכול להיות שהרב ציודה נדמה לי אכל מצות מכונה. והמון המון גדולים פידו על זה, ואני חושב שגם יש הבדל בין מצות מכונה של היום למצות מכונה של פעם. מצות מכונה של פעם בכל זאת הייתה מעורבות של אנשים באפיית המצות בלשמה. היום, בבחור של מצות, מה שעושה מעשה אדם יש כאן, הוא מוריד את הידית, וזה נגמר המלאכה. או היום הוא לוחץ, נותן לחיצה על הכפתור, ואז יורדים המים, אולי עוד לחיצה יורד הקמח, הכל מתערבב, הכל יוצא, הכל זורם, אחר כך ויוצא אחר כך מהתנור בסוף. אין כמעט מורבות של מעשה אדם, ואולי חסר בלשמה. זה תלוי במחלוקת איך להתבונן, מה העניינה של המשנה, של הלשמה במצות. אם הלשמה במצות זה עיקר לשמור שלא יהיה חמץ, ואז בעצם גם מצות מכונה אין להם שום בעיה, כי שמרתם את המצות זה לא עשייה, אלא זה מניעה מהחמצה. אבל בפשטות משמע שמהרגע שמגיעים לשעת הלישה, שאז צריך לעשות, לפני כן צריך לשמור על המצות, לא עד הלישה, משעת הקצירה צריך לשמור שלא ירטבו. זאת אומרת, זה שמירה של מניעה, לא של עשייה. אבל מהלישה ואילך, אז זה עשייה. אז יש דעה, אז השאלה איך להסתכל על זה. אם העיקר לשמור שזה לא יחמיץ, או לעשות באופן כזה שיש שמור מהחמצה. ואז זה צריך צריך לעשות פעולות. ולכן יש מקום להידור של מצות יד בזה, כי אז יש באמת מעורבות של מעשה אדם. אבל מי שסומך על מצות מכונה שמורה, יש לו על מי לסמוך כמובן. גם בשמורה של הרב צבי יהודה כמובן, הוא היה בבית חרושת למצות, והשתתף שם, הרב צבי יהודה היה שופך את המים. אני הייתי כמה פעמים נוכח באפיית המצות של המשפחה של הרב צבי יהודה, רב נוסן, רב אברום, ועוד כמה תלמידים שהצטרפנו לראות את וגם לקנות את המצות שם. היה במאפיית אלפרי. כשבאנו לכאן, אז אני יזמתי את עשיית המאפיית יד. עכשיו מה ששמואל אולשטיין מתעסק, זה המשך בהתחלה אנחנו, אני בעצמי רציתי לעשות אפיית מצות יד, אבל בעצם שבדומה למכונה. דהיינו שכל ההפעלה של כל המכונות תהיה ביד. שיהיו גלגלות, אני לא יודע אם הייתם פעם במאפיית מצות, על כל פנים המצק הוא נכנס בין גלגלים, ונעשה יותר דק ויותר דק ויותר דק ויותר דק ועד. הוא נחתך וכו'. הכל נעשה באופן אוטומטי. אפשר לעשות את זה באופן ידני, שכל גלגלים בני אדם, אז יש כאן מעשה אדם, אבל זה הולך ככה בשרשרת, עד שמגיע לתנור, ונפה. ואז יוצא שאפשר לעשות את זה בקצב, והרבה התוצאות יכולות להיות מגבולות. אז אנחנו הכנתנו שתי גלגלות, אחת לעשות את העיסה במקום איך קוראים לזה? מה? הפינרים? והשנייה לעשות את הגמר של המצה, והשתמשנו בזה הרבה שנים. כאן המאפייה הייתה למטה פה במקלט. ועכשיו זה התפתח ועברה כמה וכמה גלגולים. אז נחזור לשאלה, הייתה שאלה על השיעור של המצות. כמו שאמרתי, כזית הראשון להדר לפי הדעות המהדרות, זה לא נורא לאכול, יש אומרים כגודל שמצאת מכונה, זה נראה לי מוגזם קצת, אבל אם רוצים לצאת מכל הספקות אפשר לאכול גם את זה. שאר הזיתים שהם דרבנן לא צריכים להחמיר בהם. זאת אומרת, הזית של אפיקומן, על כורך, אני לא יודע אם צריך זית, יכול להיות שצריך ששניהם ביחד. או שבהתחלה כתוב לאכול שני זיתים, אחת מהמצה הזאת, אחת מהמצה השנייה, זה לא כל כך מעשי, מכיוון שבמצה אין כל כך הרבה זיתים לחלק לכולם מהמצה הזאת, מהמצה השנייה. הגדולי ישראל לא החמירו באכילות מופרזות. גם הגדולים של היום. אני זוכר שהלכנו לרב אלישיב פעם, היינו אברכים, שאלנו אותו כמה צריך לאכול מהמצה. אמר, במצת יד יש כמה וכמה זיתים. כשאתם שוקלים את המצת יד, אולי יש לה זית וחצי, לא לחלק לכל המשפחה. אולי טיפה מצות יד שיש לו קצת יותר גדולות, אבל שלושה זיתים, אבל משפחת הרב יושב זה היו הרבה ילדים. יש הרבה זיתים, אמר. המנהג של הגדולים לא היה להחמיר, נדמה לי שכשהרב עוזי קל חיים היה חולה, בא לוותר כרותו לפני פסח, הרב שלו מזל מנורבך, שמעתי את זה, והוא הוציא מהכיס מצה, שליש מצה, ואמר, את זה תאכל ולא יותר. זה שיעור כזית, משהו כזה שליש, מצא, מספיק. אז מי שקשה לו בוודאי שיכול להסתפק בזה. מי שחולה, מי ש... ומי ש... ואפשר שכזית הראשון להדר. ולכל בהסבה, לא לשכוח, לכל בהסבת שמאל, וגם ארבע כוסות. נו, עוד שאלות?
מה האווירה המרכזית שבחור ישיבה שמגיע הביתה צריך להשרות בכלל, ובלב לסבב בפרט?
זה אנחנו דיברנו מקודם. ראשי כל, האווירה שהוא מייצר זה על ידי ההתנהגות שלו. הוא לא צריך לנהל את הבית. הוא בן בבית. אבל הוא צריך להיות ילד טוב. ילד טוב שמתפלל, מברך, עושה דברים טובים, זה משפיע. בכלל, בחינוך צריכים לדעת שהחינוך הכי משפיע הוא הדוגמה האישית. דיבורים ישירים הם קצת משפיעים, אבל הדוגמה האישית היא משפיעה מאוד מאוד. אתם תהיו בעזרת השם מורים, אז אתם כבר עכשיו צריכים לתת דוגמה אישית לילדים שיהיו. זאת אומרת, להתרגל, להיות הורים טובים. ואני כמה פעמים סיפרתי, כשאני הייתי אברך צעיר, ואשתי, בני היה בחור, בני היה בן 5, ורצינו שהוא יבוא איתי לבית הכנסת, אבל הוא לא היה מוכן, עדיין היה צריך לחוץ אותו, להביש אותו, והגיע הזמן כבר לתפילה, אז אני אמרתי לאשתי, אני רצה להתפלל, אני לא רוצה לאחר. מה יהיה איתו? אמרתי, הוא יראה שאבא רץ לתפילה, ולא מוכן לאחר. זה הדוגמה האישית. לא לאחר לתפילה ולבוא עם הילד מאוחר בסוף פסוקי דזימרה, מפני שרצינו לחנך את הילד. לחנך את הילד צריך לחנך שאבא יהיה בסדר. אבא יהיה בסדר, אחר כך הילד מתחנך. היו כאלה אחרים שבאו עם הילדים שלהם, ולימדו אותם לנשק את המזוזה, ובאו הילדים עם שקיות עוגיות, ויושבים כל התפילה, ומראים להם בית הכנסת. מראים, הולכים איתם לארון הקודש, מנשקים, אני לא עשיתי את כל הדברים האלה אף פעם. לא חינכתי את הילדים שלי. אבל אני השתדלתי להתנהג בסדר, זה קצת עזר. וככה צריך לעשות, אדם צריך... החינוך העיקרי זה הדוגמה האישית. כל מה שאני ביקשתי מהילדים שלי, חשבתי כמה וכמה פעמים אם אני עושה את זה הרבה יותר טוב ממה שאני מבקש מהם. לא שאני מבקש מהם שיהיו כמוני. אני צריך להיות פי כמה יותר ולבקש מהם פחות. פחות ממה שאני. וכשהרגשתי שאני בנקודה הזאת עוד צריך שיפור, לא יכולתי לבקש מהילדים לעשות את זה. וזה החינוך שאני חושב שמשפיע. אז בביתה, באים הביתה, ראשית כל אני רוצה להגיד לכם, בדרך כלל תלמידים באים הביתה אחרי זמן חורף, עמוס, רוצים לנוח. יושנים יותר מהרגיל, וככה קצת לוקחים חופש. גם מהמאמץ של עבודת השם, רוצים, זקוקים למנוחה. אבל מה ההורים חושבים? ההורים רואים את הבן, בא, יושן, קצת לא מת, לא מספיק לא מת, בחור ישיבה, הם תוסכלים, מה ככה גם בישיבה הוא עושה? הם לא יודעים שבישיבה הוא למד ושקד, ועכשיו הוא חייב את המנוחה הזאת, והוא חייב לישון עכשיו קצת יותר, ואין דבר אחר לתפילה, הוא פשוט זקוק למנוחה הזאת. הם לא יודעים את זה. לפעמים באים הוראים לשאול אותי, מה זה? למה הילד? איך הוא בבית כל כך הרבה שנה? אמרתי, זה סימן שהוא למד טוב. אתם יודעים, זה סימן שהוא למד טוב כל הזמן, והוא זקוק למנוחה הזאת. אבל זה בתור תירוץ להורים, אמרתי. אבל לכם, אני אומר, תדע לכם, אם ההורים לא רואים אתכם משתדלים, זה מתסכל אותם. הם רוצים לראות איך הבן התקדם, איך הבן... האמת היא שהיינו צריכים לתת תעודות, וזה כמה דברים שאפשר יהיה להראות אותם להורים, ולהשתבח בהם, ולהורים יהיה מזה נחת, לא בשבילכם, בשביל הנחת להורים. הישיבה בעניין זה צריכה עוד באמת ללמוד כמה דברים, איך לשתף את ההורים ולתת להם את השמחה בלימוד של הילדים שלהם. אל תהיו ענבים, תבואו וצפרו שאתם לומדים טוב, לשם שמיים, לעשות נחת. ושלמדתם, הספקתם, כל אחד מה שרואה את ההתקדמות שלו, וכולם התקדמו ברוך השם. וגם תשתדלו להיות בבית ככה ילדים שההורים יהיה להם נחת מזה. ואז גם מה שאתה שאלת, זה יפעל על הבית. אם ההורים רוצים את ההשפעה של הבן הישיבה, כמובן שהוא צריך לעשות את כל מה שביכולתו. גם בליל הסדר, קצת להביא עוד דברי תורה ועוד פירושים, ואווירה של שמחה, ואווירה של התרוממות, ולא בלחץ, ולא להאריך, להרבות בסיפור יציאת מצרים, וגם בכל החג כולם. מי רצה לשאול עוד? קודם מה? כן?
בחנויות,
יש חנויות שיש להם אישור שהם מכרו חמץ, ואחרי שהמילה שהם מכרו נגמר, אז הם מקבלו אותו לכאן
עוד
תורה,
לא
מהיצרן עצמו,
אלא מסוכנים. תגיד, אני מספק,
מתי הם קיבלו את
ה...
מתי הם קיבלו את זה, בחג?
לא, תגיד, שבוע אחרי פסח הם מתקבלים מלאי חדש, ולא מהיצרן, היצרן מקשה, הוא מכר חמץ לכל, הם מקבלים את זה מתווכים ובהם מסוכנים. כן, אז אם אני
בספק
אם המוצר הזה
מכרו
אותו או לא
מכרו
אותו, אם
זה
החמץ עבר
לפסח
או לא, מה
אפשר לעשות? חמץ עבר לפסח הוא אסור מדרבנן. עדיף כמובן לא לקנות. ועל פי שספק דרבנן ועל כולה. אני גם לא חושב שהסוכנים לא מוכרים, כולם מוכרים את החמץ. כי בעל המכולת צריך לשאול, לבקש מהסוכן, את האישור שהוא מכר חמץ. הסוכן מהבעל המפעל, צריך לבקש אישור שהוא מכר את החמץ. ובדרך כלל, כל מי שיש בידו חמץ, כל מישהו שהוא סוחר, שיש בידו חמץ, הוא בדרך כלל עושה את המכירת חמץ. אנחנו פה ביישוב, שנה לא כל כך עסקתי בזה, קצת המשגיח של המכולת הוא חולה, אבל היו שנים שבא למכולת לא השאיר חמץ גמור במכולת. כל מה שהיה חמץ גמור, הוא לא קנה לפני פסח רזרבות וצמצם וצמצם, הגיע לכמעט לא נשאר חמץ גמור, רק ספיקות, תערובות, שאולי דרבנן, שנמכור אותם. ואנחנו באמת נוהגים פה בציבור, רוב היישוב, לא מוכרים חמץ גמור. מוכרים רק, הייתי אומר, כשר לפסח, בדרך כלל, ספיקות רחוקים. כן? יש כל מיני אולי תערובות שמסופקים אם יש בהם חמץ או אין בהם חמץ. אז כל הדברים האלה שהם ספק דרבנן, מוכרים. ובאמת, בדברים דרבנן יש מקום למכור. דאורייתא, הרבה פוסקים, מפקפקים בזה, אם כי מישהו סומך על זה, יש לו מי לסמוך על המחירה. אבל הרבה פוסקים מפקפקים בסוג הזה של המחירה, שהחמץ נשאר אצלנו, ורק עושים את האקט הזה של המחירה, אף על פי שעושים את כל הדברים בצורה הלכתית, מוחלטת, מדויקת, וזה מחייב. אבל יש בזה איזה צד של הרמה. ולכן העמה לא עושים בדאורייתא, אלא רק בדרבנן לכתחילה. אז ככה אנחנו נוהגים פה. וככה מומלץ לנהוג.
לא,
זה כבר, הם מכרו חמץ, וכמה שאמרתי שלך, אני, מצד ההלכה אין בעיה, אפשר לקנות. מצד החינוכי, אני חושב שכל הציבור ככלל היה צריך לשאוף לזה שלא יהיה מכירת חמץ. יהיה ביור חמץ, כמו שכתוב בהלכה. ערב פסח נשאר חמץ, שורפים אותו. ומקיימים מצווה דאורייתא, אין כאן בל תשחית, אין כאן שום בעיה הלכתית. להפך, יש כאן מצווה הלכתית, מצווה לבער את החמץ. זה לכתחילה. כדי שנגיע למצב הזה, אז היה צריך בעצם לשאוף שלא לקנות, לא לקנות חמץ שנמכר לפני פסח, ואז ממילא אף חנות לא תשמר לרזרבות, וגם המפעלים לא, כי לא רצו לקנות אותם, ובאמת יש חוגים רחבים שמקפידים על הדבר הזה, לא לקנות חמץ שעבר על הרי הפסח, אפילו שנמכר לגוי. אז יש היום המון בסקיות, כתוב נאפל אחר הפסח, נתחל לאחר הפסח, כלומר, זה במשך ממש חודשים, כמה חודשים אחרי פסח, יש כל החנויות של המאדרין, אז מאדרים לקנות דווקא דברים שנאפו לאחר הפסח. לפעמים יש גם טעויות. היה השנה שהיה בחנויות שקיות שכתוב לפני פסח, נאפל אחר הפסח. זאת אומרת, בעצם השתמשו בשקיות הלא נכונות. לא התכוונו לרמות, אבל כבר הכינו שקיות לאחר הפסח, היה חסר שקיות, להרוז את הדברים לפני פסח, הרזו את זה עם שקיות של נאפה לאחר הפסח, אבל לפני פסח הגיע לחנות עם נאפה לאחר הפסח. טעויות כאלה קורות, אבל הן חריגות. היה לפני כמה שנים טעות חמורה מאוד, שעל בקבוקי בירה שחורה היה כתוב כשר לפסח. אנשים חשבו שהמציאו בירה כשר לפסח, כי היום יש ופלות כשר לפסח, יש הכל אפשר לעשות כשר לפסח. אז חשבו שאת הבירה כשר לפסח, ובירה זה חמץ גמור. טעויות קורות. ולכן צריכים להיות אנשים עירניים, ולא לסמוך בעיניים עיוורות לגמרי, משהו לא, משהו מוזר צריך לשאול, צריך לברר. אז היו אחר כך מודעות שהיה טעות, מבקשים סליחה וכו' וכו'. בטח אנשים טעו, היו כמה אנשים ששגו בזה.